שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים השבים לשעת סיפור.
הפודקאסט,
פרק מספר 32. כן.
אנחנו עקבים הפעם.
לאט לאט,
עקבים, אנחנו בונים. חזרנו לקצב.
בונים לנו לוח זמנים, אנחנו אנשים מקצועיים.
כן, מאז הפרק הקודם.
מאז הפרק הקודם, תקשיבי.
כל מי באמת... שלא הקשיב לפרק הקודם, מומלץ.
כן, אני אישית חושב שזה הפרק הכי טוב שלנו. שבוע שעבר אלינו פרק על סטיבן ספילברג ועל הסרט החדש של האוטוביוגרפי הפייבלמנים. אם לא האזנתם, מומלץ. אנחנו נכנסים שם כן להרבה ספוילרים, אבל אנחנו
מדברים גם המון על
ספילברג האדם. כן, חוקרים את הביוגרפיה שלו ו...
ואת ההקשר לסרט.
את ההקשרים הרבים. מדברים על יהדות.
על יהדות.
על חנוכה.
על חנוכה.
היום אנחנו לא מדברים על יהדות.
לא, בכלל לא.
היום אנחנו, יש לנו שיחה אחרת לגמרי, אז אנחנו כבר, זה כבר נהיה נועל.
כן.
יוצא סרט חדש של מרוול, אנחנו מקליטים
פרק. אנחנו מדברים עליו, כן.
דיברנו, עשינו את זה עם דוקטור סטרנג', עם תור, עם בלק פנתר, עם, עכשיו עם זה.
נכון, זאת הדרך.
גם על הסדרות של מרוול דיברנו, למרות שאת הפסק לראות אותם, אז אולי אני צריך להזמין את האורח שלנו לפרק סולו, רק אני והוא.
הוא אמר לי שכשהן יהיו קשורות לו הקולנוע, אז הוא יעשה לי כזה מרתון.
יש לנו אורח! בפעם השלישית, עומר.
השלישית, רביעית, כמה פעמים היית כבר?
השלישית, אני בדקתי, כדי שאני לא אתאה. בדקתי, הוא היה פה בפרק שדיברנו על מון נייט, ובפרק על רצח כתוב היטב. שניים מהפרקים היותר טובים שלנו, בגלל שהוא נמצא בו.
נכון. אז עומר, האורח שלנו זה אחי הקטן, והמוכשר בטירוף.
באמת?
כן, אתה אח שלי, לא ידעת?
החכם, המקצוען והמסודר מאיתנו.
והמסודר מאיתנו שיש לו ערוץ יוטיוב מעולה ששווה
מדהים.
לכם ללכת להציץ בו, מולטיברס אוף גיקס. אנחנו מדברים עליו, נראה לי, כל
כן,
פרק.
כן, כל פרק אנחנו מזכירים אותך.
כל פרק אנחנו מזכירים אותך.
זה אומר.
כזה, עומר אמר לי משהו, עומר עשה משהו, עומר זה.
אז כן, אז היום הוא פה כי הוא ה... הוא ה איך קוראים? איך
מומחה מרוול.
מומחה המרוול המקומי.
מומחה המרוול.
אז כן. אז היום אנחנו מדברים על אנטמן והצירה קוואנט. טומניה.
לא כזה מרגש כמו שצריך ל... כן.
היום עומר בא במצב רוח מבאס.
עומר בא במצב רוח מבאס, עדי איכשהו תנסה לגשר, ואני אהבתי את הסרט, אז יהיה מצחיק מאוד לדבר על זה.
זהו, זה מצחיק, כי אתה אהבת, אני ניטרלית לחלוטין, ועומר לא אהב.
חשוב לציין, לפני שאנחנו נתחיל באמת להיכנס עמוק לסרט, אני חושב שיש הרבה עמוק לסרט הזה, זה אני כן אגיד, אנחנו נדבר עליו, אבל אני חושב, כן חבל, אני כן חושב שההסתכלות שלי על סרטים של מרוול התרככה מאוד, כי הרי מאז
אנחנו נורא סלחניים כלפיהם.
אז רגע, אני רוצה לדייק את זה לפני שאנחנו נכנסים לשיחה הזאת, כי באמת מאז אנד גיים קיבלנו את ספיידרמן נו ווי הום,
שהיה
מעולה, ומאז הסרטים של מרוול התחילו קצת לקבל חבטות.
מה זה חבטות? מאז יש סליפרי סלופ.
סליפרי סלופ. עכשיו, אני חייב להודות, באמת, בשיא הרצינות.
כן.
בוא נשים גם בצד את צ'אנג צ'י, שאותו כן, הוא התקבל באהבה.
האמת שאני מאוד אהבתי את בלק ווידו. מאוד אהבתי.
אני גם מאוד אהבתי את בלק ווידו.
אני חושבת שזה סרט מצוין.
סרט מעולה. אני גם מאוד אהבתי את צ'אנג צ'י, אז אני שם אותו גם בצד. אבל גם איטרנלס, גם דוקטור סטרנג' 2, גם תור לאב אנד תנדר, ועכשיו גם אנטמן, קיבלו ביקורות גם מהקהל וגם מהמבקרים מאוד מאוד לא טובות.
היחיד שיצא מזה בזול זה בלק פנתר, שבאמת היה
סרט מיוחד. ואני חייב להודות, אני ראיתי את כל הסרטים האלה ואת כולם אהבתי. ובאמת ברגע שראיתי שנוצרה איזושהי הפרדה ביני לבין לא רק המבקרים אלא גם הקהל עצמו, אז הבנתי שיש פה משהו שהוא... שכן שווה רגע להתעכב עליו.
כן.
אני לא אומר שתור Love and Thunder או שדוקטור סטרנג' in the Multiverse of Madness או Ant-Man הם סרטים טובים.
אי אפשר אבל להשוות ביניהם מהבחינה הזו.
אני רק אומר...
כי אני זוכרת שדיברנו על דוקטור סטרנג' 2 והיה פרק... משהו מולטיברס.
כן, שדיברנו גם על הכל בכל מקום בבת אחת.
שמאוד שווה להקשיב לו גם, דיברנו על זה לפני איזה שנה, והסברתי שם למה אני כל כך לא אהבתי דוקטור סטרנג' 2, וזה לא ממקום של אנטי מרוול, זה
ברור.
ממקום שציפיתי למשהו טוב, וקיבלתי מכף על הפרצוף.
אז אני מנסה להסביר, ובזמן שאני מנסה להסביר לכם, למי שיושב פה איתי, וגם לקהל המאזינים, אני גם מנסה להסביר לעצמי.
כן.
כי הרי אני... מגיל 13 אני כותב ביקורות קולנוע, היה לי אין ספור אתרים וכתבתי, כן. ויש לי את המשקפיים האלה של המבקר קולנוע.
נכון.
ואני מבין קולנוע, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל נכון. אני מבין קולנוע. ואיכשהו כזה מגיע למרוול...
באיזשהו מקום מרוול הוא עבר את השלב של קולנוע.
זהו, מבחינתי אני, לא אני רואה פרק בסדרת טלוויזיה שאני אוהב. קוראים לסדרה הזאת היקום הקולנועי של מרוול. וכל,
לא,
וכל
אבל
כמה...
גם טלוויזיה היא אומנות. וגם לא, ברור, כשאתה ניגש אומר, לסדרת טלוויזיה, יש סדרות איכות מדהימות.
לא, ברור, אבל אני אומר, יש ב, גם בסדרות, בואי לא נדבר על המכלול, בואי נדבר שנייה על...
על מרוול?
לא, לא על המכלול של מרוול, אלא על כל חלק בנפרד.
אוקיי.
יש לכל, עונה, יש לכל סדרה עונות ופרקים. יש 10 עונות.
שכאן אנחנו נבירים את זה כאילו
כן,
כפייזים.
כפייזים, ולכל עונה יש 10 פרקים, אוקיי? כן. מתוך 10 פרקים, יכול להיות ש8 יהיו טובים ו2 יהיו גרועים. יכול להיות ש3 יהיו טובים, 2 בינוניים ו5 גרועים. אז זה, כבר, אז זה פחות קריטי שיש את ה5 גרועים האלה, כי זה חלק מאיזשהו מכלול גדול יותר.
אני אישית חושבת שזה המקום, להוציא אותם בזול.
אבל אני לא מנסה, להסביר למה לאנשים אחרים צריכים לתת להם, צריכים לסלוח. אני מסביר למה אולי אני סולח.
כן.
ואולי למה אני מצליח, כאילו, כי אני לא מאוכזב, אני ישבתי, הרי, אני לא יכול לשקר בסופו של דבר. יש רק את החוויה שאתה עובר בתוך בית הקולנוע. וכשאני ישבתי בסינמה סיטי וראיתי את דוקטור סטרנג', נהניתי בטירוף. וכשאני ישבתי ב-Yes Planet וראיתי Thor Love and Thunder, נהניתי בטירוף. וכשישבתי שבוע שעבר בסינמה סיטי שוב וראיתי אנטמן, נהניתי בטירוף.
אני חושבת שיש משהו בללכת לסרט מרוול שהוא כבר לא ללכת לראות סרט, אלא מין חוויה כזו. אתה מגיע לאולם שכולו מעריצים, אנשים מריעים, מוחאים כפיים, נשארים אחרי הקרדיטים, יש בזה איזה משהו שהוא חוויה.
באנטמן...
ואז זה יוצר מין התרגשות כזו כשאתה רואה סרט יותר מאשר... זה כמו איזה, יום חג כשאתה הולך
אבל,
לראות סרט של מרוול.
נכון, זה נכון כשהלכתי לראות בערב הראשון בלק פנתר. אבל את אנטמן הלכתי לראות ביום חמישי ב-2 בצהריים, היו שם אני, 3 ילדים וסבתא. באמת, זה כל מה שהיה באולם. זה,
כן,
זה
אבל,
לא
אבל
היה
זה,
את
זה חוויה מאוד ספציפית. גם אנחנו הלכנו לראות אנטמן, עומר הלך בשבוע הראשון.
לא,
אז אני אומר,
לא
אבל,
היה
אבל,
את,
אבל...
את החגיגה
כן,
הזאת.
כן, אבל שוב, אבל אנחנו הלכנו איזה שבוע אחרי, איזה, לא זוכרת.
לא, יומיים אחרי.
לא, כן? יומיים
כן,
אחרי?
כן, כן, אפילו אני זוכר.
אוקיי, יומיים, סבבה. אוקיי, אז אולי הפואנטה שלי לא ממש זה. אבל, אבל גם כשאנחנו הולכים הרבה זמן אחרי, אני מרגישה שעדיין יש את החוויה הזו. כל מי שנמצא בקהל זה מין, נכון, יש מין תחושה כזו של חגיגה.
אז לי לא הייתה את התחושה הזאת. עכשיו, גם הקטע הוא, אני כתבתי ליאלי, לחבר הכי טוב שלי, כי הוא נורא רצה כבר שאני אראה אנטמן. אז כתבתי לו, מתיישבים לראות אנטמן. הוא כתב לי התרגשות, סימן קריאה. אז אני אמרתי לו, לא, אני לא מצפה לסרט הזה, אני לא מתרגש לקראתו, אני... ואת יודעת, אני רואה את הציונים של המבקרים, ואני קורא, ושמעתי גם כמה פודקאסטים לפני זה, ואנשים, וואלה, קדשו את הסרט הזה.
כן.
אז אני באתי ואמרתי, וואו, זה עומד להיות מאפן. כן. אפילו לא קניתי פופקורן, כאילו, את יודעת, וישבתי, והיה לי כיף, טוב.
תשמע, אני
הקדמה.
אישית, סרטי אנטמן 1 ו-2, זה שניים מהסרטים האהובים עליי של מרוול, זה דעה מאוד לא פופולרית, תמיד הם כאילו עמדו לי במין נפרד כזה, והם היו לי כיפים. היה בהם משהו שעשה לי פשוט כיף, והיה לי מספיק נפרד כדי שזה לא יהיה יותר מדי נכנס לתוך היקום הקולנועי, וגם עדיין חלק ממנו.
לפני שאני אגיד, אני רוצה לשמוע מה דעתך אומר על אנטמן 1 ו-2.
דווקא אני חושב, על 1 ו-2.
על 1 ו-2, אני רוצה לשמוע מה אתה חשבת.
אז זהו, אז בגלל זה כש... התחיל לצאת טריילרים ל3, וזה, הייתי מאוד נלהבת, כי אמרתי, אנטמן, אני אוהבת את אנטמן, כן. זה אחלה סרטים, אני נהנית מהם.
גם תמיד
יאללה,
שיוצאים סרטים חדשים, כאילו טריילרים לסרטים חדשים של מרוול, אז תמיד אני אומר לעדי, יצא טריילר חדש, אני רוצה לראות. תמיד היא אומרת לי, לא, לא אכפת לי.
אני לא רואה טריילרים, אני לא דוגלת בזה.
גם מרב.
רק את הטריילרים של אנטמן, היא אמרה לי, יאללה, תראה לי.
אשכרה.
כן, הוא אמר לי, יצא טריילר לאנטמן, בא אליי עם הטלפון, רוצה לראות? אמרתי לו, יאללה, תראה לי, כי אנטמן סבבה לי.
אני חייב לדעת שלא ראיתי טריילרים לאנטמן, האמת.
וחד משמעית...
במקרה, בטעות.
בטעות.
לא בכוונה, לא בכוונה תחילה.
חד משמעית זה היה הסרט הכי פחות אהוב עליי של אנטמן, ולעומת זאת, אני לא סבלתי, זה לא היה סרט נוראי. דוקטור סטרנג' היה סרט רע לדעתי, זה היה סרט... בסדר, כאילו, אוקיי, נכון ששבוע שעבר כשדיברנו על ספילברג, אז בסוף ממש יצא לנו לדבר על קולנוע באופן כללי, ועל מה אתה רוצה שאנשים יחוו כשהם יוצאים מסרט שלך, בסופו של דבר אתה רוצה שאנשים ירגישו משהו.
נכון.
הדבר היחיד שאתה לא רוצה זה שירגישו אדישים.
נכון.
יצאו מאושרים, יצאו מתרגשים, יצאו כועסים, עצובים, כל הדברים האלה זה טוב, גם אם הם כועסים וסנו את הסרט.
נכון, נכון.
אם אתה יוצא אדיש, משהו כנראה לא עבד שם. יש בעיה במוצר. ואני יצאתי אדישה מאנטמן.
מאנטמן?
יצאתי אדישה, לא אהבתי ולא לא אהבתי, פשוט הייתי ניטרלית, אמרתי לו, עומר, הוא שאל אותי, נו, איך היה? אמרתי לו, בסדר, סבבה, כאילו, נכון? זה מה שהיה.
מעניין. אנחנו כבר נצלול עמוק לתוך, עמוק, עוד פעם עמוק, אנחנו כבר נצלול לתוך אנטמן קוונטומניה, אני לא צריך להגיד את זה בחיים.
קוונטומניה.
קוונטומניה. עומר, קצת על הדעות שלך לגבי אנטמן 1 ו-2, לפני אנטמן 3. אנטמן 3 לא קיים, אין אפילו טריילר לאנטמן 3. דעתך על אנטמן 1 ו-2.
הם סרטים מאוד חמודים, הם גם, כמו שעדי אמרה, הם באמת כאילו מרגישים קצת טיפה מנותקים, למרות שכן מדברים על דברים כמו סיביל וור שם, וטיפה על דברים, אבל הם כן מרגישים טיפה בעולם שלהם, וזה משהו שאני אהבתי בסרטים האלה, גם
קצת כמו שמרה גלקסיה, שמתרחשים באיזשהו כיס משלהם.
יש לי משהו להגיד בנושא הזה אחר כך, זה לא קשור עכשיו.
גם ההומור שם הוא יחסית נחמד, ובאמת הם היו סרטי הרפתקה כיפים כאלה, והם היו ממש כאילו נחמדים, אז אהבתי אותם.
והייתה לך ציפייה לאנטמן 3 בתור סרט אנטמן או בתור סרט מרוול?
לא, בתור סרט מרוול, בתור סרט אנטמן לא.
לא היה לך אכפת במיוחד.
אם היית אומר לי כאילו, לא הייתי רואה שום טריילר, והיית אומר לי רק סרט אנטמן 3, הייתי אומר, אוקיי.
מעניין, כי אני הייתה לי ציפייה בתור סרט אנטמן.
אז זהו, אז עכשיו
לא בתור סרט, כי הסרטים של אנטמן מעולם לא הייתה לי ציפייה אליהם כסרט מרוול, הייתי כאילו וואו מרוול, אלא נהניתי מאנטמן פשוט.
אני חייב להודות שאנטמן הראשון זה סרט שאני אוהב בצורה כמעט מביכה. כאילו, זה סרט כזה כיפי בעיניי, זה גם סרט שאני יכול לחזור ולראות, למרות שנגיד אני לא מת על מה שהם עשו עם הנבל לקראת הסוף, ויש לי כל מיני בעיות עם המערכה השלישית, שזה בעיה שתמיד חוזרת בהמון סרטים של מרוול, בעיקר בפייז ההוא, בעיית מערכה שלישית, אבל אני מת על אנטמן הראשון. אנטמן השני בעיניי הוא סרט בינוני מאוד, כאילו אף פעם לא הצלחתי, ראיתי אותו פעמיים
הנבלית שם נורא
בדיוק, הנבלית שם לא מעניינת, הסיפור קצת מבולגן ומסורבל, בסוף החיבור לאנד גיים הוא מגניב. אז ככה שהציפייה שלי מאנטמן 3 הייתה בעיקר זה שיש לי חיבה לדמויות הספציפיות האלה, לא לסיפור שלהם בהכרח או לעולם שהם יצרו, אלא אני אוהב את פול רד ואני אוהב את סקוט, הדמות שהוא מגלם, אני אוהב את הופ ואני אוהב את אבא שלה, וזה כאילו איזושהי משפחה מגניבה כזאת שכיף לי לבלות איתה שוב.
כן, יש דמויות מאוד מגניבות באנטמן, יש להם הן קרקטריסטיות מאוד, יש להם כל מיני סגנונות שונים, יש שם משהו שהוא מאוד מיוחד.
כן.
לעומת הדמויות הרגילות האלה של ההירו, אתה יודע, קפטן אמריקה,
לגמרי,
תור, כל ההירו זה אלה מאוד, יש לזה מילה שאני לא מצליחה, אבל כן.
הירואיזם.
כן, אז הירואיזם. ההירו מאוד הירואיסטי. אז אנטמן יש בו משהו מיוחד, יש שם דמויות כאלה מגוונות ושונות ומיוחדות, אז זה משהו אולי זו הסיבה שאני נורא אהבת את אנטמן.
וגם בסופו של דבר כצרכני קולנוע, אנחנו אנשים שיש לנו את האהבות שלנו בכל הנוגע לשחקנים ושחקניות.
לגמרי.
ואני מת על פול רד, אני ראיתי כל סרט של פול רד ואני אראה כל סרט שלו, לא משנה מה הוא. יש בדיחה כזאת בסאוט פארק כזה על רוב שניידר, אז כזה כל, איזה קיץ שמשחק בו כל דבר, רוב שניידר איזה קרט, רוב שניידר איז, אז גם אם פול רד ישחק גזר, אני שם.
מעולה.
אז אני תמיד יהיה לראות סרטים של אנטמן, בגלל שאני כל כך אוהב את פול רד.
לא יודעת אם יהיה ארבע? לא יהיה ארבע.
יש דיבורים על זה כרגע במרוול, אבל אני לא חושב שהם כרגע מתכננים משהו באמת.
אגב, גם צריך לדבר על העניין הכלכלי. הסרט הזה ירד
הפסיד בטירוף בשבוע, בסוף שבוע הראשון שלו הוא קיבל בערך 230 מיליון ברחבי העולם, שזה יחסית קצת לסרט של מארוול.
כן, והייתה ירידה של 70%.
הייתה, בסוף שבוע השני הייתה ירידה של 70%, והרוויח רק איזה 20 מיליון דולר.
כי הרי מאיפה בא הכוח של מארוול? הכוח של מארוול בא מאנשים כמוני וכמוך בעיקר. אני שראיתי את Infinity War 3 או 4 פעמים בקולנוע, או את No Way Home פעמיים.
זהו, אני
רואה... זה אנשים שחוזרים ורואים את הסרטים שוב ושוב, ואנשים לא יחזרו לראות את זה שוב.
לא.
אני כשהוא יגיע לדיסני, אני אראה אותו שוב. אני אראה אותו שוב ויהיה לי כיף. אבל אני לא...
הוא נהיה פה אדום מרוב התלהבות.
סליחה. אבל אני לא אלך לקולנוע לראות את זה שוב.
אני כן ראיתי אותו פעמיים בקולנוע, פעם אחת מן הסתם בבחורה ופעם אחת איתכם. אבל אני חושב שאם נגיד... למרות שאני רוצה לראות כל סרט של מארוול פעמיים בקולנוע, לא משנה אם הוא מאפן או מעולה. כן,
טוב,
אני...
אתה כבר הופך את זה, אתה כבר זה איש, אתה איש מקצוע. כן,
אבל אני לא חושב שאני אחזור לראות את הסרט הזה שוב בקולנוע, כי את בלק פנתר ראיתי 3 פעמים בקולנוע.
אבל אתה מסכים איתי שפה מגיע הכוח של מארוול, הפנבויז נכון. והפנגרס שחוזרים ורואים את זה שוב ושוב, ואני חושב שאנשים פשוט לא יחזרו לראות את הסרט הזה שוב בקולנוע.
אז יש לי הצעה. בגלל שאני כזה נורא ניטרלית, ושניכם נורא כזה נלהבים על הסרט משני כיוונים שונים.
לא, אני לא מאוד נלהב.
אז לא, אתה נשמע יום רוי בהיסטריה.
לא, סתם כי... לא, כי באתי ממשמרת, ואני מנסה לא להירדם על המיקרופון.
מקסים. לא, אבל אתה נשמע נלהב, אז בוא נלך עם זה.
אוקיי.
אני בעד שאתה תגיד מה אהבת בסרט, ואז עומר יגיד...
מה הוא לא אהב.
מה הוא לא אהב. תעשו איזה ראש בראש כזה.
לפני זה...
איך
קוראים להפסיד בדיבייט הזה, כי אין לי מה להגיד על הסרט.
Red Battle.
Red Battle. זה גם עומד להיות הפרק הכי קצר שלנו, נראה לי.
ואני, לא, דווקא יש לי...
16 דקות אני משכתי רק בפרולוג, חברים.
הכי קצר שלנו. לא, אבל יש לי גם מה להגיד בתור הניטרלית, אבל אני אוסיף לדעתי... בואו נתחיל לדבר,
יאללה, בואו נתחיל.
רואי מה אהבת בסרט.
רגע, קודם כל בואו נסביר. עומר, אתה יודע להגיד איזה מספר סרט זה של מארוול?
31.
הייתי
מנחש 34.
זהו, בראש שלי יש למרוול יותר סרטים.
לא, יש למרוול בכללי יותר סרטים.
לא, דיברתי על MCU.
יש 31.
לא, אבל ה-MCU, כן, זה מה שהתכוונתי.
ואגב, 31 זה מספר מאוד נחמד, כי זה גם מספר הטעמים שיש בבסקין רובינס, שזה הגלידריה שאנטמן עובד בה, אז...
מדהים, מדהים.
אמרת לי לפני הפרק שאין לך איסטר אגז, אתה שואל... נכון, אני צועק למיקרופון, עדי צודק. אוקיי.
תצעק, פשוט לא לתוך המיקרופון.
פשוט לא, אני אצעק פה.
כן, כשאתה מתלהב.
אוקיי, בואו set the scene לסרט. הסרט מתרחש אחרי Endgame.
כמה שנים אחרי? כמה שנים, עומר?
3 אולי, 4.
יש את סקוט, סקוט הלו הוא אנטמן. הוא כתב ספר אוטוביוגרפיה על חייו.
וואו, החלק הזה אני חייבת להגיד, זה חלק פשוט גאוני.
איך הוא קרא לספר?
Look out for the little guy.
Look out for the little guy.
החלק הזה, סליחה, עומר, תודה. זה חלק מצוין, זה גם משהו שהוא נורא ביקורתי על היום, שכל אחד כותב על עצמו אוטוביוגרפיה.
כל אחד כותב ספר.
זה כן היה נחמד מאוד. ואגב, את יכולה לקנות את הסרט.
תראה, את יכולה לקנות את הספר הזה באמזון.
באמת?
כן, מה שקרה שיווקו את זה, כי זה יוצא רק בספטמבר, ואני לא קונה את זה מעכשיו.
את יוצא רק בספטמבר?
כן. ואני רוצה גם לשמוע ביקורות על הספר, לראות מה באמת יש בו, מה...
כן, באמת מעניין. אוקיי, אז בעצם ממש בקצרה, יש להם את המשפחה המצחיקה שלהם, שזה סקוט, הופ, אבא של סקוט...
הנרי, הנק.
הנק.
מה, זה לא אבא של סקוט, זה
אבא של הופ. אבא של הופ. אבא של הופ, הנק, ואשתו שחזרה מהקוונטום ריאלם, שזאת...
ג'אנט.
ג'אנט, ויש את הבת של סקוט...
קסי.
קסי, וואו, אם אולי היה פה לא היה לי מושג.
ויש את הנמלים, אל תשכח את הנמלים.
ויש את הנמלים, ואז...
רק אנטוני מת. סליחה, אני עדיין לא התגברתי על זה.
ואז בעצם...
קרה בסרט הראשון,
אני יודעת!
וואו, איזה דיפ קאט. ואז בעצם אנחנו מגלים שקסי בנתה איזשהו מכשיר.
בזמן שסקוט בעצם היה כלוא בקוונטום ריאלם, במהלך ה5 שנים האלה...
איך נקרא לזה בעברית?
ממלכת הקוונטים.
ממלכת הקוונטום?
יאללה. הקוונטים או הקוונטום?
הקוונטים כאילו?
אני לא יודע, בטריילר הם מתרגמים את זה למשהו אחד, בתרגום, בכתוביות מתרגמים את זה בסרט עצמו למשהו אחר.
תגידו קוונטום זו.
כן, קוונטום ריאלם.
ריאלם.
טוב, יאללה, כן. אז בזמן שסקוט היה תקוע בקוונטום ריאלם.
אז היא בעצם פיתחה מכשיר כלשהו שהיא תוכל לתקשר עם ה...
הנק קרא לזה כמו The Hubble Telescope, אבל לכיוון של הקוונטום ריאלם.
נכון.
ואז בעצם הם שולחים איזשהו מסר דרך המכשיר הזה לקוונטום רלם, ואז ג'נט, נכון? ג'נט משתחפלצת מפחד, ואז הם כולם נשאבים להם אל תוך הקוונטום רלם. זה ככה סט דה סין למה שאיך שהסרט נפתח.
כן.
עכשיו, אני אגיד מה אהבתי.
אני רואה שאני עומד לנצח.
לא, לא, סתם, אמרתי שאתה עומד לנצח, זה היה בשביל האפקט הקומי. לא, אני חושב שקודם כל הדבר שאותי תפס ושגרם לאחוז גבוה מההנאה שלי, זה הקצב הסופר מהיר של הסרט. אני, אחרי שישבתי הפעמים האחרונות שלי בקולנוע, היו 3.25 שעות של אבטאר ושעתיים 50 של בלק פנטר וואקנדה פוראבר, ולשבת בסרט של 1:50, שקורה בו לא מעט, אבל הכל קורה בו ממש מהר, ממש 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 מהר, היה בזה משהו סופר כיפי. כאילו, מהרגע שאנחנו מקבלים את הפתיחה המצחיקה הזאת, שסקוט הולך ברחוב עם החיוך פולרדי המושלם הזה שלו, ומקריא חלקים מהספר, ועד הרגע שנכנסים לקוונטום רלם ומתחיל הבלגן, בדקתי בשעון, עברו אולי 12 דקות.
מדהים.
מובי טיים, כאילו.
כן.
12 דקות מובי טיים, וזה כל כך מרענן היה לי. אמרתי, יש, סוף סוף, כאילו, אני מקבל פה סרט, שהוא מוכר את עצמו כסרט הרפתקאות, מדע בדיוני, אקשן, שמתאים לכל המשפחה, והוא לא גורם לילדים וטף שבאים לראות את הסרט הזה למות משיימום עד שמגיעים לכיף בדקה ה-125 מתוך 195, וגם עבור מישהו כמוני שכבר אין לי את הכוחות של פעם לשבת בתוך הכיסא, כאילו, ואני משתגע, לא, אני משתגע כבר לשבת בתוך הכיסא הזה, אני בחור נורא גדול, כאילו, זה לא נוח.
כן.
ופתאום, כאילו, אתה יודע, 25 דקות תוך הסרט, בם, כאילו, אנחנו בתוך האקשן, בתוך העניינים, הדברים קורים וזזים, וזה קודם כל, אני מעריך את זה. ולא רק שאני מעריך את זה, בעיניי זה עבד מושלם עם הטון הכולל של הסרט. כמו שאמרתי לפני דקה, הטון הזה של סרט הרפתקאות, מדע בדיוני, עם מלא מלא אקשן שמתאים באמת לכולם. אני חושב שילדים בני 8 יראו את הסרט ויהיה להם כיף, ילדים בני 15, אני שאני בן 25, וגם חבר'ה יותר מבוגרים ישבו ויכולים ליהנות מהסרט הזה. כמובן שאני טועה, כי נראה שאף אחד לא נהנה, לא נהנה מהסרט הזה, אבל איך שאני תפסתי אותו.
כן.
שם בחוויה האישית שלי, זה הרגיש לי כמו רעיון טוב. יש פה דמות שהיא כיפית, שהיא מתאימה לכל הגילאים, יש פה סיפור שהוא כיפי ומתאים לכל הגילאים, וארזו אותו בתוך משהו שהוא fast pace, הוא מאוד כן. מאוד מהיר, זה רכבת, יש את התחנות שלה והיא נוסעת, ואין כאילו, היא לא סרט בשטויות כאילו, הסרט אין לו שומן עודף, לעומתי. הסרט מאוד מאוד, לטוב ולרע, מאוד רזה. אין לו שומן טרנס, זה אחד. עכשיו, אני חושב שבתור סרט הרפתקאות מדע בדיוני אקשן, הוא עובד. הוא עבד לי. הייתי בהרפתקה, היינו בהרפתקה הזאת בקוונטום רלם, של, יש לנו שתי חזיתות. החזית של סקוט וקסי, והחזית של הנג, ג'נט והופ, ובסופו דבר זה נפגש, אבל יש לנו שתי הרפתקאות האלה שהולכות לאותו מקום, והן זזות לאותו מקום, ולכל אחד יש את התחנות שלו, את התחנות שלה, אז זה סיפור הפתקאות שהוא כאילו, הוא היה לי ממש אולד סקול כמעט, הוא היה נורא נורא כיף.
נכון, מבחינה מבנית הוא עובד, מבחינה סיפורית יש פה הרבה בעיות,
הרבה פחות
עובד. אז אני אמשיך עם עוד קצת ואז אתה תדבר.
אז אתה תקטור.
אני רוצה לשמוע גם ממך וגם ממך באמת את הבעיות הסיפוריות, כי אף אחד לא צריך לשכנע אותי עדיין עד הסוף, אז מעניין, כי את הצלחת.
קודם כל, לדעתי עומר יצליח לשכנע אותך.
כי בדוקטור סטרנג' אין מולטיברס אוף מדנס הצלחת לגרום לי לראות, אז מה מעניין? אני אגיד עוד שני דברים. אחד, קראתי הרבה ביקורות רעות על האפקטים בסרט. לא מקבל אותם. האם הסרט נראה פלסטי? האם הסרט נראה ממוחשב? כן.
כן.
אבל האם הממוחשב הזה טוב? בעיניי כן.
אז יש לי משהו להגיד על זה. אני לא חושבת שהאפקטים לא טובים. אני חושבת שהיו יותר מדי מהם, ואני אחזור לזה אחר כך כשנסיים את
כל מה ש...
אני חושב גם שלא השקיעו מאוד בכל הרקעים שהיו שם.
נכון, עוד נקודה מעולה.
וסתם נראה כאילו זרקו מלא צבעים, ואוקיי, זה יפה, אבל...
שתי נקודות מצוינות שאני מסכים איתן.
לא השקעתם בזה כל כך, וגם היו חלקים שיכולתי לראות את הגרין סקרין, ואגב, גם הטכנולוגיה הזאת...
כן, נכון, נכון, אני גם אמרתי לך.
אתה בטח מכיר, עדי כנראה לא מכירה, יש טכנולוגיה חדשה בשם הווליום, שהשתמשו בה במנדלוריאן ובתור הרב ורם, וגם בסרט הזה, לדעתי מה שהם עשו, הרקע שהם שמו בווליום פשוט היה מאוד משעמם.
מה, הם משחילים?
כן.
אני בטח שאני מכיר, מי עושה פה קולנוע כזה? רגע, רגע, סליחה. חברים, הייתי באולפנים כאלה. יש בארץ שתדעו.
אבל אני מסכים עם הנקודה, גם אגב, יצאו המון המון הודעות של אמני VFX, שסיפרו שהם קיבלו מעט מאוד זמן עבודה על אנטמן, בגלל שרוב התשומת לב הלכה לבלק פנטר.
זה מורגש אגב מאוד, דווקא לא בתסריט, אלא יותר מבחינתי, בבניית עולם שם. היא לא הייתה טובה.
הבניית עולם הוויזואלית?
הוויזואלית, ובכללי של... גם הוויזואלית, אבל זה נובע מתוך התסריט בסוף.
נכון,
אני... זה כאילו מרגיש שהתסריט לא הסביר לאנשים עם ויזואלים...
נקודה מעולה.
מה זה העולם הזה, איך הוא צריך להיראות, מי האנשים שאמורים להיות בו, איך זה הגיוני שיש משהו שנראה כמו גוש ג'לי, אבל יש גם בני אדם לגמרי בתוך העולם הזה. אני אחזור לזה אחר כך, אבל זה ממש, הבניית עולם הייתה מבולגנת, חסרת היגיון, והיא לא שכנעה אותי.
אוקיי, זו נקודה מצוינת, כי אני כשראיתי את זה, אמרתי, טוב, אני לא חוזר וצופה בסרטים של מארוול כמו שפעם הייתי עושה. לא חזרתי וראיתי את אנטמן 1 ו-2.
כן. אני עושה את זה לפני כל שעה.
אז אני קיבלתי את זה כפייס וליו, את הדבר הזה. כן. ואז אחרי זה קראתי שאנשים אמרו, אף אחד לא הסביר לי, אף אחד לא הסביר לנו שיש את הדבר הזה בקוונטום ריאלם, את כל הדבר הזה.
זהו, כי זה הסרט שבאמת נכנסת לתוך הקוונטום, והם לא מסביר. כי בסרט הראשון של אנטמן, אתה לא באמת עושה, כלום רק נתקע שם לאיזה
נכון,
שנייה ויוצא.
אבל זה בדיוק העניין, הסרט... שכן דיברו על זה שג'נט קודם כל הייתה תקועה בקוונטום ריאלם.
נכון.
סקוט היה תקוע שם, היה עניינים בתוך הקוונטום ריאלם, זה לא פעם ראשונה שאנחנו שם, ופתאום כאילו...
אבל לא נתנו רקע עליו.
זה מין נוחות כזו שבפעמים שאנחנו ראינו, לא ראינו כלום.
קודם כל הם דיברו...
עכשיו, פוף, יש עולם שלם.
אז רגע, אני כן רוצה להגיד משהו. קודם כל, הם דיברו על זה בסרט, שיש לזה שכבות, ושסקוט לא הגיע עד לשם. זה דבר אחד. דבר שני, הם כן אמרו שהקוונטום ריאלם הוא בעצם עוד יקום שלם. אז כאילו, הגיוני שיש בו כל מיני זנים וכל מיני יצורים שונים. אני לא אומר שזה פותר את זה ב-100%, כי זה קצת עצלני, אבל זה כן אומר שיש פה איזשהו הסבר לדבר הזה. אז, ואנחנו נהיה חייבים לדבר על מודוק, אבל אני מרגיש, אבל קודם נשמע עכשיו.
אגב, כאילו, אם לא הבנתם, יש ספוילרים,
כן, חבר'ה, הם כולם אמורים כבר לדעת, מי שלא יודע...
זהו, דיברנו על זה, זה פודקאסט הספוילר.
תשמע, מי שרואה שם של פרק, של פודקאסט, שם של סרט, ואת הזמן של הפרק, שהוא שעה, מבין שיש פה, יהיו פה ספוילרים.
כן, אולי אנחנו צריכים
לא לעשות... לא יודע, לפעמים אנשים ל...
מה?
אולי אנחנו צריכים לעשות דיסקליימרס בהתחלה.
כן.
חברים, ספוילרים. בוא
כן,
נתחיל.
כן, אנחנו ממש גרועים בזה.
כן,
טוב,
זה נכון.
טוב,
יאללה. לא, כי לפעמים אנשים לא שומעים אזהרת ספוילר, אז הם אומרים לך, הרסת לי את הסרט.
כן. רגע, שנייה, יש לי משהו להגיד נורא נורא חשוב. אזהרת ספוילרים. יאללה, עומר, נדבר.
אני אתחיל או שעדי תעשה?
לא, אתה תקטוש קצת, בוא תקטוש.
להיכנס ממש לתוך ספוילרים.
תקטוש, הכל.
תעשה מה שאתה חושב.
טוב, כן, תעשה מה שבא לך. לא, תעשה מה שבא לך, תרביץ.
לך על זה.
על הכל.
תרביץ.
על הכל.
יש לך נקודות שאני רוצה שאתה
רוצה? אתה תדבר, ואני, אם יהיה נקודה שאני רוצה להתייחס אליה, אז אני אקפוץ ואני אדבר.
אוקיי.
אבל פשוט תגיד מה שבא לך.
חברים, יאללה, אנחנו בפודקאסט לדבר.
תרביץ.
אז קודם כל אני אתחיל עם הכתיבה של הסרט. לדעתי הייתה מאוד עצלנית, באמת לא מאוד נהניתי ממנה. רוב הדיאלוגים היו מזוויעים לדעתי. הדיאלוג של, לדוגמה, של קסי ומודוק שהם מדברים על למה לא להיות שמוק ומה עושה טוב ואיך לא להיות...
Don't be a dick, כן.
באמת, דיאלוג כזה מטומטם.
מאוד ילדותי, נכון.
לא יודע למה הכניסו את זה, ילדים אולי בני 3 יצחקו מזה. זה פשוט, זה גם קצת מדאיג אותי, כי הכותב של הסרט הזה הוא הכותב של הנוקמים 5.
נקודה מעולה. יש עכשיו מימים שרצים בכל האינטרנט, הכותבים של ריק ומורטי באים להרוס את היקום של מארוול. כי גם מייקל וולדרון, שיצר את לוקי, שזה היה טוב, אבל כתב את דוקטור סטרנג' 2, היה כותב של ריק ומורטי, וגם ג'ף לבנס, שכתב את אנטמן.
מייקל וולדרון עומד לכתוב גם את הנוקמים 6.
נכון, אז הם שני עומדים לכתוב את הנוקמים 5 ו-6, וזה, כן, זה נקודה מעניינת.
אני חושבת שיש משהו, ריק ומורטי הרי זה לא סדרת ילדים. אבל, אבל ריק ומורטי זה גם לא מרוול. כאילו, אין הקשר תמטי, ז'אנרי כל כך ביניהם, חוץ מזה שזה
מדע בדיוני, כאילו. אבל זה מצריק שלקחו דווקא אותם ודווקא הם, שאמורים להיות הכותבים שעושים ספיר-הד לנוקמים 5 ו-6, כמו שעומר אמר, כתבו שניים מהסרטים שהצופים הכי פחות אוהבים של מרוול.
כן.
שזה באמת נקודה מדהיגה.
מבחינת Rotten Tomatoes זה Eternals ו...
אגב, יום אחד אנחנו נעשה פרק על הנצחיים. בעיניי...
מתי שאת תראי את
מדובר,
זה?
מדובר בעיניי בסרט הכי underrated של מרוול, ובעיניי עוד 10-15 שנה אנשים יגלו אותו, כי לא פחות ממאסטרפיס בעיניי. אבל זו דעתי האישית.
סקרנת.
אגב, ברוטן טומטו שניהם קיבלו 47%.
רוטן טומטו זה... יש עכשיו פודקאסט נפלא שנקרא Rotten Tomatoes Was Wrong, וזה שלהם, זה פודקאסט שלהם, שבו הם חוזרים אחורה למאות סרטים מה-30 שנה, 40 שנה האחרונות, שקיבלו ציון מאוד מאוד נמוך, וחוזרים אליהם ומסבירים למה זה היה טעות הציון הנמוך. תמשיך. אז הכתיבה מרושלת, ילדותית, הדיאלוגים לא עבדו לך, הדיאלוג באמת בין מודוק לקסי האין.
זה רק אחד מהם.
Don't be a dick.
יש עוד, באמת.
הוא פשוט נורא בלט בתוך ה...
כן, זה בהחלט רגע בולט. תמשיך.
מה עוד? אני יכול לדבר על הסוף?
אתה יכול לדבר על הסוף.
שלדעתי באמת היה כל כך התאכזבתי ממנו. אני ציפיתי למשהו... קודם כל, זה... נו. זה סרט שפותח את השלב החמישי של מארוול, זה משהו שאמור להיות גדול יחסית, שאתה אמור לבנות לך דברים להמשך.
אוקיי.
רגע, זה פותח את השלב?
זה.
כן.
רגע, אז פייס 4 נגמר?
כן.
מה היה פייס 4? אני מרגישה שפספסתי אותו.
פייס 4 התחיל בוונדוויז'ן ונגמר בספיישל חג המולד של שומרי הגלקסיה.
תסביר לי במובני קולנוע.
קולנוע, בוא נדבר על הסרטים.
היה את בלק ווידו, שאנג צ'י, איטרנלס, נוי הום.
אבל איך אפשר לקרוא לבלק ווידו פייז 4? בתכלס זה סרט, כאילו, רקע. זה סרט רקע של מרוול.
שזה טעות מאוד, שהם משחררו אותו אחרי סיביל וור.
אבל מצד שני, הוא כן בונה דברים לקראת Thunderbolts.
זה הדבר היחיד שהוא עושה.
לא, הוא עושה עוד הרבה דברים בתור סרט קולנוע.
לא, זה סרט מעולה.
זה סרט מצוין.
אני יכול להתווכח איתכם על זה, אבל לא לכאן התכנסנו.
לא, לא לכאן. בוא תמשיך באמת.
רגע, כן, בלק ווידו, שאנג צ'י, כל אלה, עד מה?
עד בלק פנתר.
בלק פנתר? מה מסמן הפייז 4 הזה? אפילו לא היה קשר בין אף אחד מהסרטים האלה.
הפייז הזה מסמן... רגע, שנייה... אוקיי, עכשיו מתחילים.
זה שטויות. סליחה, כן, תמשיכו.
אגב, זה לא פודקאסט של סוני מרוול, כולנו אוהבים אותו מאוד,
אנחנו
פשוט מבולבלים.
מרוול.
אני חושב שקווין פייגי יושב בחדר עם המים הזה של מבולבלים, גם אני.
כן, בדוק, בדוק.
גם אני מבולבל.
כולנו מבולבלים, גם הכותבים, גם השחקנים, כולם מבולבלים.
כולם מבולבלים. כן, תמשיך. בואי, היה לי רעיון נפלא לפרק שאנחנו עומדים לעשות איתך. הפרק הזה יצא מכלל שליטה.
ממש. כמו הקוונטום ריאלם.
כמו הקוונטום ריאלם. תדבר, אני כותב את הרעיון לפרק.
אז זה סרט שכמו שאמרתי פותח את השלב החמישי, זה סרט גם שמציג לנו את הנבל החדש של מארוול, קנג הכובש, ואז אני ציפיתי למשהו שבאמת יכין אותי להמשך, שאני אגיד, או, מארוול חוזרים סוף סוף להכין אותנו להמשך, כי עד עכשיו, כמו שעדי אמרה, שום דבר לא מרגיש מקושר. גם הסרטים האחרונים, בלק פנתר עומד בפני עצמו,
נכון.
תור לא מכין אותי לשום דבר חוץ מהסצנת אחרי
כתוביות. תור היה לא קשור לכלום.
כן. חוץ מהסצנת אחרי כתוביות של...
תור היה הזיה, עכשיו אני מסתכל על הסרט הזה, מבט לאחור, זה סרט הזיה, תור.
כן, לא, אני אהבתי אותו.
גם אני.
אבל הוא לא היה קשור לכלום.
הוא לא היה קשור לכלום.
חוץ מהסצנת אחרי כתוביות של הרקולס, שגם לא נראה לי נראה עד אחרי סיקרט וורז אפילו.
אני אפילו לא זוכרת מה קרה בה.
וגם... רואים את הרקולס.
גם דוקטור סטרנג' שהסצנה בסוף עם קליה רק תתקשר לדוקטור סטרנג' 3 שיש שמועות שהוא יצא עוד לפני סיקרט וורז.
מעניין. אני מאוד מחכה לראות את קליה.
ואיך וונג בא בסוף שאנג צ'י ואז לא דיברו על זה יותר לעולם, במיוחד בדוקטור סטרנג'.
עומד להיות סדרה עכשיו ל...
אגב, עומר, קרה עכשיו משהו מדהים. בזמן שאמרת את כל הדבר הזה... על הפתיחה של פייז 5 וכל הדבר הזה, הבנתי כמה אני עוד יותר אפילו אוהב את אנטמן. כי עבורי הוא עשה את זה. הוא עשה את זה.
כן? אז למה לך הוא לא עשה?
הוא עשה לי, הוא הציג לי את קנג, ואהבתי אותו, והראה לי איפה
לי הרבה דברים להגיד על קנג
נמצא, וקצת עליו, והרבה עליו אפילו, ממש נתן לו את הבמה.
רגע, רגע, בואו נעשה שיחה נפרדת על קנג.
טוב, נעשה
שיחה. כי יש לי מה, על קנג יש לי מה להגיד, עומר יודע את זה.
טוב, יש לנו בצד, שם אני רושם לי גם קנג וגם מודוק. עומר, תמשיך. כל עוד זה לא על קנג ומודוק, אתה יכול לדבר.
לא, אתה יכול לדבר על זה
שמה. אז... אז חשבתי שהוא באמת סרט גדול שילהיב אותי לקראת ההמשך, והוא כאילו הסמת אחרי כתוביות עשתה את זה, והסרט עצמו פשוט לא גרם לי לזה, ומאוד התאכזבתי מהסוף שלו.
אז אנחנו בדיוק הפוכים פה במחשבה הזאת.
הסוף שלו, כאילו, קודם כל, אני אתחיל מזה.
אז מה הסוף באמת? כשאני אומר סוף, אתה מכוון לקרב או שאתה מכוון לסוף, סוף, סוף?
גם וגם. הקרב יחסית אהבתי,
חוץ מזה. אני היה לי כיף בקרב, הרגשתי כאילו אני ילד בן 6.
אהבתי עד הקטע שנמלים באות להביס את קנג, שזה מאוד מביך בו נגיד.
אני כל כך אהבתי את זה.
לא, לא.
וואו.
כן, זה חלק ממה שיש לי להגיד על קנג אחר כך.
אז נגיד נסלח להם על זה ש...
אבל למה זה מה שהוא אומר כל הסרט, הנק? הוא אומר, אני...
זה כל מה שהוא אומר, נמלים.
אבל לא, הוא אומר, אני...
רגע, בנים, אתם לא מבינים איזה קול בס יש לכם.
אוקיי, אוקיי. אני אומר שכל הסרט הוא מדבר, כל הסרטים האלה, הוא מדבר על נמלים, וכמה נמלים חשובות, וכמה אפשר להוציא מהנמלים האלה, וכמה אפשר, כמה הם מיוחדות, ולא, לא, ואז הם באמת, הם בנו לעצמם ציביליזציה, והם באות, והם מצילות את המצב. וזה מדהים, זה מדהים בעיניי.
לא, לא,
עומר לא משתכנע, עדי עושה לי פרצוף, כאילו עדי סיימתי את הפודקאסט הזה איתך, ההתקשרות בינינו נגמרה.
יש לי משהו להגיד על זה פשוט בהקשר של קנג, אז אני נוצרת את לשוני.
טוב, אוקיי, תמשיך.
ובסוף, שממש הקרב האחרון, כאילו בין שיש את הפורזל בסוף, ושהם צריכים לחזור וזה, אז את זה גם לא אהבתי. כאילו, שיחסית שרק קנג וסקוט נשארו שם להילחם, אז כן רציתי ואפילו עודדתי את קנג בקטע הזה, ולא את סקוט, כי אני רציתי שהוא יישאר בממלכת הקוונטים סקוט. אני מדבר על זה גם בהמשך לגבי קנג בחינה, עצמו.
מבחינה נרטיבית אני מסכים איתך.
ואז פתאום שהופ מגיעה ו... אמרתי עוד יותר, אוקיי, שניכם תישארו שם.
כן, לגמרי, אני גם אהבתי.
ואז, מה קורה? הם פשוט, כאילו, קנג נשאב לתוך המכשיר שלו. ואז זה נראה, פתאום הפורטל נסגר, וזה נראה שאין להם מה לעשות. פחות מ-20 שניות אחרי, קסי פותחת פורטל ומחזירה אותם, ובוא נדבר על זה, איך יש לה אפשרות לפתוח פורטלים, למה היא יכולה לעבור...
אני לא חשבתי על זה.
זה אומר שהיא יכולה לעבור במולטיברס עכשיו, זה אומר שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה.
מעניין, אני כאילו... וואו, מחשבה מעניינת, אני כאילו פתאום לא זוכר בדיוק מה קורה בסוף, זה מה שקורה, קסי פשוט פותחת פורטל חדש. אוקיי, אז גם אני לא אוהב את זה.
אני זוכרת שכשראינו את זה, אני נורא זרמתי עם זה, ואז כאילו נגמר הסרט, ועומר אומר לי, מה חשבת לסוף? והוא מסביר לי את כל מה שהוא אמר עכשיו, והייתי, כאילו לפני שהוא שאל אותי, הייתי כזה, סבבה לי, כאילו, כי היה כזה, אוקיי, הם ניצלו, יופי, סוף שמח כזה של מארוול, הפי אנדינג של הוליווד, אבל היה להם הזדמנות לעשות פה סוף שהוא קולנועי הרבה יותר.
אני...
סוף שהוא עם השלכות, מנקודת מבט של תסריטאית, הסוף שעומר מתאר, זה סוף הרבה
חכי,
הרבה יותר קולנועי.
חכי, לא סיימתי, שנייה.
והרבה יותר גם... סיפורית, נכון.
אוקיי, אז רק שהרקורד, the protocol will show, שאני מסכים עם הנקודה הזאת. מסכים.
כן, חד משמעית.
ואז אנחנו שוב מגיעים לזה שסקוט הולך ברחוב בעצם, ואומר, אני הצלתי את הקוונטום ריילם, אני הבסתי את הנבל הכי חזק, ואז פתאום הוא מתחיל לחשוב, רגע,
הבסתי אותו?
רגע, אבל הבסתי אותו?
כן, גמר שבעצם אם הוא לא יברח אז כולם ימותו.
כן.
נא, לא משנה למי אכפת. מה זה? למה?
לא, זה לא מה שהוא אומר.
זה כן מה שהוא אומר.
לא, לא, הוא אומר משהו... הוא עובר שם כמה פעמים ברגע הזה, עד שהוא מתיישב הרי במסעדה, זה היום הולדת לכאורה של קסטים ועם תאוגה, הוא עובר את זה כמה פעמים. הוא עובר גם בבסקין רובינס, הוא אומר לעצמו, הבסתי אותו. ואז הוא אומר, האם הבסתי אותו? ואז הוא אומר, כן, כן, הבסתי אותו. ואז הוא אומר, רגע, אבל מה שאתה אמרת, האם, אבל הוא אמר שככה וככה, אבל ככה וככה, והוא עובר את, את השרשור הזה בתוך עצמו, כמה וכמה פעמים,
ואז הוא פשוט הוא מתעלם
אומר,
מזה.
הוא לא אומר, לא אכפת לי. הוא אומר, לא, לא, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שעשינו את זה, כאילו, ש-we did
הוא
it.
הוא מנסה להרגיע את עצמו, כן, כי זה מפחיד ואין לו מה לעשות.
מה שקורה, אני הזה. אגיד לך את זה, מקורת מבט של מישהו עם התקפי חרדה, הוא חייב לעבור את המחשבה, אני לפעמים כואב לי ביד שמאל, אני אומר, זה התקף לב, אני כזה, לא, לא, זה לא התקף לב, ואתה ישבת על היד עכשיו 5 דקות. רגע, אבל האם זה התקף לב? אולי זה, כרי, אני יכול שיכאב לי היד, כי ישבתי עליו, וגם שזה יהיה התקף לב. וכאילו, אתה מבין, זה עובר, אני חושב שזה פשוט הוא ניסה להרגיע את עצמו, תן קצת קרדיט, קצת, קצת, אומר, לא. קצת, קצת.
לא, 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 לא אהבתי את זה שהם פשוט כאילו זרקו לנו את זה לאוויר ואמרו, אה, יכול להיות שהבסנו אותו וכזה, והאמת שהייתי יכול לסגור את הסרט שם ולא לא להגיד כאילו את זה
ש... אני חושב, אישית, אני הסכמתי עם רוב, עם כמעט כל הנקודות שלך עד עכשיו, אני חושב שזה קצת ניטפיקינג, כי אני חושב שיש כאן... יש כאן איזשהו עניין של פשוט בן אדם שבאמת חושב לעצמו בראש מה קרה, האם קרה, לא קרה, אני לא יודע.
זה גם משהו, זה גם משהו שהוא מאוד הדמות.
הוא מאוד הדמות, הנוירוטיות כמעט הזאת.
הדבר דבר, אני מפחד, מפחד, נה, נחזור לזה. אני לא ראיתי את זה כחוסר אכפתיות, זה לא איך שאני הרגשתי.
אבל זה, אני רוצה שתמשיך. מה עוד? מה עוד? מה עוד לא אהבת?
רגע, אני...
עוד לא סיימת את הנקודה על הסוף, סליחה, אנחנו כל מה מפריעים לו.
ואז הם מגיעים ליום הולדת, שגם את זה לא מאוד אהבתי. עכשיו אני עומד לזרוק פה פצצה. בעצם בינואר 2023, ינואר, שזה חודש לפני יציאת הסרט, היו רישוץ לסרט. וכל הקטע שדיברתי עליו עכשיו, זה מהרישוץ.
באמת, אשכרה.
כל מה שדיברתי עליו, ואתה רוצה שאני אגיד מה היה, מה היה הסוף לפני הרישוץ?
כן, תגיד.
רגע, איפה קראת את זה? כי לפעמים יוצאים דיווחים והם, אתה יודע, צריך לקחת אותם בערבון מוגבל, אז שאלה איפה קראת את זה?
מהדלפות אמינות וגם תמונות מהרישוץ שמראות באמת את
ה... אם אתה אומר שזה אמין, אני מאמין לך.
רואים תמונות מהרישוץ, תמונה של סקוט עם ההוגה של בסקין רובינס.
ומה היה לפני הרישוץ? וואי, עכשיו אני ממש מסוקרן.
אז מה שהיה שם, זה בעצם, יש את הקרב בסוף, אותו דבר, אבל קנג מצליח לברוח מהקוונטום רלם, וסקוט והופ נתקעים שם, וזהו. ואז יש איזה סוג של שוט של קסי מסתכלת לשמיים ורואה משהו, וזהו, ויש קאט.
אז
אני... ואני חושב שזה הרבה יותר...
אוקיי, סליחה, כן.
שזה סוף הרבה יותר טוב לסרט, כי זה, אני אדבר על זה יותר, כאילו רציתם לדבר על קנג יותר אחר כך, אבל זה סוף שהרבה יותר גם גורם לך לחשוב, או, אני צריך לראות עוד, מה קרה כאן עכשיו? מעניין. ופשוט הסוף שכרגע, שהם החליפו אותו, מרגיש לי כאילו, happy ending מדי, ואני לא אהבתי את זה.
היה איזשהו הסבר אבל במקום הזה, למה הם החליטו להכניס דווקא?
כי הם הרגישו שזה סוף, לפי מה שהבנתי, הם הרגישו שזה יותר מדי דומה לסוף הסרט השני, שסקוט נתקע בממלכת הקוונטים, והם לא רצו כאילו...
מעניין, מעניין. אני חייב
להודות... זה תירוץ לא טוב לדעתי.
זה תירוץ לא טוב, אבל אני חייב להודות ש... אני לא בהכרח מעדיף את הסוף. הקודם או את הסוף הזה, אני לא יודע מה אני מעדיף, אני חושב שאני בסדר עם שני הסופים.
אולי אחר כך אני אשכנע אותך.
אולי, אבל אני רוצה שנתקדם קצת. בואו כמה מילים אני חייב על מודוק לפני שאנחנו נכנסים לקנג. מודוק זה איזושהי דמות קלט כבר במרוול.
כן?
מודוק עצמו, מודוק...
בקומיקס.
בקומיקס, סליחה, בקומיקס. ובאמת עניין אותי לראות מתי הוא כבר יגיע... ובאיזה תצורה הוא יגיע ליקום הקולנועי של מארוול.
ספרו עליו קצת מהקומיקס, כי אני לא כל כך מכירה.
ממש שתי מילים, אתה יודע להגיד?
לא, פחות מכיר אותו מהקומיקס.
מודוק הוא היה, אם אני לא טועה, איזה סוג של מדען או משהו, שהפך להיות קילינג משין, זה הכל.
אבל בדיוק, כאילו ככה הוא היה נראה?
ככה הוא היה נראה בדיוק.
כן?
כן, ככה.
פחות או יותר, כן.
שנייה, אני אראה לך. אגב, אני... טוב, אנחנו נגיע לזה. אבל מודוק זה כאילו דמות, שוב, דמות קלט כזאת בקרב מעריצי קומיקס.
שהקהל מאוד אוהב.
הקהל מאוד מאוד אוהב את מודוק.
כאילו הקהל בקומיקסים, כן? לא בסרט.
אז אני חייב להגיד, בגלל שאני יודע איך מודוק נראה בקומיקס, ובגלל שידעתי שעומד להיות בסרט, אני ממש חיכיתי לראות איך יעשו את זה.
אז אתה יכולת לראות האמת כבר בטריילר, איך הוא נראה.
כן, אוקיי. תקשיבו, זה ענק.
זה לא הרגיש לך מגוחך מדי?
תקשיבו.
אני בשום שלב לא הרגשתי שהוא קילינג משין.
ברגע שראיתי, ברגע שהוא הוריד את המסכה, בואו רגע, מונדוק בסרט הזה, זה איך קוראים לו?
קוריסטול.
כן, קוריסטול.
דרן?
דרן.
כי ככה הם אמרו כל פעם שהם ראו אותו.
דרן? דרן קרוס מהסרט הראשון, שהיה בן טיפוחיו של הנק פים, והפך להיות הדבורה, הדבורה הנביאה.
ילו ג'קט.
ילו ג'קט, כן. ואז הוא נכנס לתוך הקוונטום רלם, כאילו, כשסקוט הביס אותו בסרט הראשון, והוא בעצם מודוק, והוא עובד תחת קנג, הוא הצייד, או whatever.
Mechanized organism designed only for killing.
בדיוק, זה אגב השם שלו גם בקומיקס, בדקתי. עכשיו, ראיתי אותו עם המסכה והכל, ואז המסכה נפתחה, וראו את הדבר הזה. אני שחקתי כל כך חזק, ויכול להיות שזה היה גם הרגע שבו התחלתי לוותר לסרט במרכאות, כי אמרתי, אוקיי, זה בי מובי. זה פשוט בי מובי. זה לא, אי אפשר לקחת את הסרט הזה ברצינות. ומפה התחלתי ליהנות ממנו, רגע.
אבל יש גבול איפה
שהוא. אבל אתה לא חושב שזה, אתה בדיוק אומר את זה, הסרט כבר מהרגע הזה לא לוקח את עצמו ברצינות.
נכון, אבל זה עבד לי. אני פשוט, כל פעם שראיתי אותו, אני השתנתי מצחוק. אבל זה עבד להם, כי אני לא צחקתי על הסרט, על האפקטים. אני צחקתי כי הרגיש שאני צריך לצחוק. כאילו, זה הרגיש לי בכוונה.
יש לי נקודה בנושא הזה, דווקא שלא קשורת למודוק פרסי, אבל כאילו, יש משהו במה שאתה מספר שמאוד מזכיר לי את שומרי הגלקסיה. שזה סרטים שהם מעולים, לדעתי, הם הסרטים האהובים עליי של מרוול, הם מעולים. ויש להם את הקטע שהם לא לוקחים את עצמם יותר מדי ברצינות, ובגלל זה הם מצליחים להיות מה שהם.
נכון.
והם עושים את זה בצורה נפלאה, לדעתי.
כן.
מרגיש לי שבתקופה האחרונה של מרוול, רוב פייס 4 מבחינתי, ניסו להביא את ההוואי בזה לתוך כל שאר סרטי מרוול. וזה לא תואם, זה לא נכון. עכשיו, יש כל מיני מקומות, הרי אנטמן כן סרט שיש לו את הקטעים המצחיקים וזה, זה משהו שמהראשון והשני אני מאוד אהבתי, נגיד כל הקטעים של לואיס שהיה לי מאוד חסר בסרט.
הוא לא היה לי חסר בסרט, אני מת עליו והוא לא היה לי
חסר.
אני מת עליו והוא לא היה לי חסר בסרט.
אני חושב שיכלו להכניס אותו, הם אמרו שהוא פשוט לא יתאים לכל הקוואנטום רלם וזה.
נכון.
אז אני חושב שהוא כן יכול.
אבל חלק מהלור של אנטמן לא היה שם מבחינתי. כאילו ככה אנחנו מספרים סרט של אנטמן, יש בו, יש את הקטע הזה שתמיד יש בסרטי אנטמן שהוא מספר איזה תוכנית ואז אנחנו רואים את התוכנית.
כן, נכון.
כאילו יש דברים כאלה שהם היו מעולים בסרטים הראשונים. כאן זה הרגיש לי כאילו זה איזה פרודיה על שומרי הגלקסיה. זה מה שאני הרגשתי.
אני לא הרגשתי שום קשר לשומרי הגלקסיה.
לא, לא לשומרי הגלקסיה, לווייב, לאיך ששומרי הגלקסיה הולך עכשיו.
אוקיי, סבבה.
אח שלי השני, יש לנו עוד אח בשם אלון, הוא אמר לנו אחרי הסרט, כאילו הביקורת היחידה שהייתה לו זה, לאחרונה אני מרגיש שסרטי מרוול הופכים להיות מה זה ילדותיים. ואני אמרתי לו, לא יודעת, כן? ואז התחלתי לחשוב על זה, ואני מסתכלת אחורה, ואני אומרת, כאילו, הסרטים הראשונים של מרוול, איירון מן, קפטן אמריקה הראשונים, אפילו תור הראשונים שאני לא אהבתי, אבל אפילו הם, זה סרטים שהם לוקחים את עצמם ברצינות, והם עושים עבודה טובה. זה סרטים שיש להם אולי אלמנטים משעשעים פה ושם, אבל הם לא סרטים הומוריסטיים. והם עשו עבודה טובה, והם הכניסו אנשים לתוך עולם מרוול, והם היו הרבה 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 יותר בוגרים, עם הרבה סצנות הרבה הרבה יותר בוגרות.
אני מסכים, אני חושב
ודיבור על דברים מנקודת מבט, זה לא שהיום לא מדברים על דברים רציניים, אבל הנקודת מבט הייתה הרבה יותר בוגרת ורצינית, ואני אומרת, מתי בפעם האחרונה ראינו משהו כזה במרוול?
בלק פנתר.
כאילו כן, אבל לא...
כן, בטח. כן. בטח.
אבל בלק פנתר כאילו כל כך בנפרד, וכל השאר לא עושים את זה, שזה היה אפילו, רואי, אפילו באנד גיים, שזה סרט רציני ומטורף של מרוול, כל הקטע שהפכו את תור לאיזה שומן שהוא משחק משחקי וידאו, וכאילו, יש דברים שהם מגחיכים מעבר לגבול הרצוי, שפעם זה היה כאילו רק של שומרי הגלקסיה, כן. ובגלל זה זה נתן להם את המקום הזה להיות
מעניין,
זה, והיום זה הפך להיות משהו של הכל, וכששמו את זה לתוך אנטמן והתראה, זה לדעתי לקח צעד הרבה חושב... יותר מדי מגוחך, בגלל זה אח שלי יצא מהסרט ואמר, כאילו זה הרגיש לי כמו סרט לילדים okay. קטנים.
נקודה טובה, יש לי שני דברים להגיד. אחד, נכון.
הבדיחות
ואני,
מטומטמות,
ואני
אגב.
ואני נהניתי מסרט הילדים הזה, אני נהניתי ממנו, כמו שאני נהנה מסרטי ילדים אחרים.
לא, אז זה לא הרגיש כמו סרט ילדים טוב, ואני כמעריצת פיקסר ענקית, כולנו מדברים על זה.
לא, 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 יש הבדל בין פיקסר לבין סרט ילדים.
לא, אבל פיקסר זה כאילו סרטי ילדים שמכוונים לכולם.
יש נגיד את הסרטי הרפתקאות ואקשן של דה רוק. כל מיני ג'אנגל קרוז, אינטו דה זה, שזה סרטים מטופשים וכיפים, וככה זה הרגיש לי, אז קודם כל זה. כי פיקסר זה סרט ילדים, אבל זה לא אותה קטגוריה של סרט ילדים. ונקודה שנייה, אני חושב שמרוול...
יש ציפייה למשהו ספציפי.
נכון, אני חושב שמרוול עושים טעות רצינית. מרוול עשו קצת שיפט בסרטים בשנתיים וחצי האחרונות לקהל קצת צעיר יותר.
נכון.
עכשיו, אין בעיה, אין בעיה ברמת העיקרון, אבל הבעיה היא שהם לא צריכים לעשות את השיפט, כי הקהל הצעיר בא, והקהל הצעיר נהנה מדברים שהם מעל הראש שלו. הקהל הצעיר, אני זוכר שאח שלי הקטן היה בכיתה וו, הם ראו ריק ומורטי, שבעיניי זה הזוי, אבל הם נהנו מזה, כי הם ראו משהו שהוא לכאורה בשפה שלהם, כי זה מצויר, וזה זיזתי, וזה כן. בום בום בום, אבל הוא מדבר גבוה יותר.
נכון.
מרוול יודעים לעשות, ידעו לעשות
גם,
את
אגב,
זה.
אגב, ילדים אוהבים שלוקחים אותם ברצינות. נכון, ילדים לא רוצים שתדברו אליהם כאילו הם תינוקות.
נכון, נכון מאוד, ואני חושב שמרוול חייבים להפנים את הנקודה הזאת, שהם, הם, הילדים, גם הילדים יעזבו אותם בסוף, גם נכון. הילדים לא נהנו מהן, הילד היחידי בין השש שנהנה מזה, זה אני.
אז זהו, לדעתי זה לוקח צעדים לא טובים למקום הרבה יותר מדי מוגחך אפילו. אני לא קוראת לזה כן. ילדים, כי אני לא רואה כסרטי ילדים כמשהו רע,
אגב,
אני קוראת לזה מוגחך, וזה אני, לא טוב.
אני שם את שומרי הגלקסיה 3 בצד, כי הוא גם כמו בלק פנתר, מתייחש באיזשהו פוקט שלו. אני מאוד מחכה לראות את The Marvels.
שאגב נדחה ב4 חודשים.
כן, בטח היה שם רישוץ גם. The
לא,
Marvels...
הם אמרו שהם רוצים לעבוד קצת יותר, כאילו לתת יותר זמן לפוסט פרודקשן.
אוקיי.
וגם...
ומה יוצא אחרי שהם... The Marvels?
קפטן אמריקה.
קפטן אמריקה, אוקיי,
ואני
מעולה.
ואני חושב שמעכשיו גם הם רוצים טיפה, רואים את זה כן, שהם רוצים לרווח, לעשות פחות פרויקטים בשנה שזה רוצ... יותר טוב, רוצה... שזה גם מה שפגע הרבה מאוד בפייס 4.
לחד משמעית מסכים איתך, אני רוצה לעשות עוד פרק אחרי קפטן אמריקה 4, ואחרי מרוולס, ואז נראה אם באמת, אם באמת הטון הילדותי הזה ממשיך. כי אלה בדיוק סרטים שאני מצפה מהם לא להיות בטון הילדותי. מרוולס, קודם כל בגלל הבימאית, ניה דה קוסטה, שהיא באה, יצאה סרטים מאוד רציניים וכבדים לפני זה, כל סרט אימה מופתי, וזה שלקחו אותה, אין מצב שהיא תסכים לסרט ילדותי.
אבל כולם אמרו את זה על דוקטור סטרנג'.
לא, אבל סם ריימי עשה סרטים מגוחכים
בחייו. הוא לא היה סרט רציני מספיק.
סם ריימי עשה סרטים מגוחכים בחייו, ראיתי Evil Dead 1 ו-2 ו-Army of Darkness, זה סרטים מאוד מגוחכים. בקטע טוב, אני מת עליהם. וקפטן אמריקה, בעיקר קפטן אמריקה עכשיו עם...
סם.
עם סם, זה סרט שהוא לא יכול להיות סרט ילדותי. אז יהיה מאוד מעניין לראות איך זה יהיה.
אנחנו נראה. פלקון and the Winter Soldier לדעתי לא הייתה סדרה ילדותית. היא טעתה בהרבה מקומות, אבל היא הייתה סדרה שלקחה את עצמה ברצינות.
היא הייתה סדרה מאוד מוצלחת. עשינו על הפרק השני שלנו. דיברנו על לוקי, על וונדוויז'ן ועל קפטן אמריקה.
נכון.
אנחנו בסוף, אני רוצה שנדבר על קנג.
אוקיי.
הגיע הזמן.
אז וואו, אוקיי. אני אגיד לכם מה אני מרגישה. ואז קחו את המושכות ותגידו מה שאתם רוצים על קנג, כי אני חושבת שאני היחידה פה שלא מתחברת לדמות שלו כנבל, ואני אתחיל בלוקי. רוי עושה לי פרצופים.
סתם, סתם.
אני אתחיל בלוקי, מי שלא ראה לוקי, פגשנו את קנג פעם ראשונה שם. לוקי, כל הסדרה, יש את ה... איך קוראים להם?
TVA.
TVA, שזה הארגון הזה שדואג שהטיימליין לא יזוז לכל מיני מקומות, וכל הזמן אומרים שיש את ה... איך קוראים לזה?
טיימאסטרס?
טיימקיפרס, שזה זה, זה יצורים כאלה הכי חזקים, הכי מפחידים, שאסור להגיד להם לא, אסור להתעסק איתם, אסור זה. ובעצם לוקי וסילבי הולכים לחפש את האנשים האלה כדי להבין כאילו את כל הסיפור של סילבי ולמה זה ככה ומה... יש שם סיפור שלם. הם מחפשים את הטיימקיפרס, מוצאים סוג של רובוטים כאלה, שחושבים שהם 200 קיפרס, ואז מגלים שזה זיוף לגמרי, ואז הם מגיעים לרלם אחר לגמרי, ושם הולכים לחפש את הטיים קיפר האמיתי. בסופו של דבר הם מגיעים לקנג.
כן, אבל הוא לא נקרא קנג בסדרה. The He Who Remains.
נכון.
הוא לא נקרא קנג, והוא גם לבוש קצת שונה.
אבל זה קנג.
אבל זה קנג.
זה לא משנה.
זה וריאנט שלו, זה ג'ונתן מייג'ורס, המלך.
אין בעיה, סבבה לגמרי. זה פעם ראשונה שאנחנו רואים את קנג ביקום הקולנועי, ביקום של מרוול, ב-MCU באופן כללי, נכון?
נכון.
עכשיו הוא אמור להיות הנבל הענק הבא. נכון. הוא אמור להיות הטאנוס הבא, נכון?
נכון.
והפעם הראשונה שאנחנו רואים אותו הוא הדמות הכי מגוחכת שאי פעם נעשתה במרוול. כל מה שקורה שם, יש ביניהם איזו שיחה שחסרת כל משמעות, שכל התשובות שלו הם... כאילו, הם מדברים בשפה שונה לגמרי, זה הרגיש לי שאין קוהרנטיות. בסופו של דבר הוא רק פשוט מתפקע מצחוק, לא אכפת לו מה הם עושים, וכאילו, אין בו שום דבר מפחיד.
לא, הוא כן מזהיר אותם מהעתיד.
הוא מזהיר אותם, אבל הוא כולו שם כמו איזה ילד קטן. אתם מפגרים. כאילו, הוא כולו שם כמו איזה ילד קטן.
אין לי איך להתווכח עם זה, כי לא ראיתי לא כמעט שזה יצא לפני שנה ו...
אני זוכרת שברגע שזה יצא...
שנה וחצי.
כשראינו את הסצנה הזו, אני אומרת לעומר, מה קטע? כאילו, זה לא אמור להיות הטיים קיפר הגדול והמפחיד? זה לא היה. מבחינתי, אני לא יודעת, תגידו מה שאתם חושבים, מבחינתי, הוא היה דמות מגוחכת, בטח ובטח לא השתווה לי לנבל ברמה של טאנס.
קודם כל צריך...
בשום צורה.
אני חושב שאת עושה עכשיו מה שעומר עשה לסוף של אנטמן, את כאילו ראינו את טאנוס פעם ראשונה וידענו שזה טאנוס וזהו, זה טאנוס. פה זה לא קנג, הוא לא קנג. זה וריאנט, זה כאילו זה לא, הוא לא הנבל.
אבל רואי, מה שאני אומרת פה, הבנתי את כל עניין הווריאנטים. אין בעיה, יכול להיות שיש לו מלא וריאנטים כאלה, ומלא וריאנטים הרבה יותר מפחידים. אני חושבת כשאתה מציג את הנבל הגדול הבא של כל ה-MCU בפעם הראשונה, אז אתה צריך להראות משהו שאנחנו צריכים להגיד, אני מפחד מהפייז הבא. בוא נראה מה הולך לקרות לדמויות האהובות עליי.
אני הרגשתי הפוך ממך, כשאני, אני לא זוכר מה קרה בדיוק בסצנה, אני זוכר שהיא הייתה מוזרה מאוד. זוכר שישבתי שם...
סצנה, זה היה פרק שלם.
בסדר, זה כאילו הסצנה ציחה ביניהם, לא זוכר, הסיקוונס, הפרק, whatever. אני זוכר שישבתי שם ואמרתי לעצמי, אוקיי, הדוד הזה ווירד, אני לא יודע מה הסיפור שלו, אני מבין שיש עוד מיליארדים כמוהו, וזה מטריד אותי, כאילו, כי הוא ווירד, והוא נראה סופר, כאילו, זה...
ווירד.
סופר חכם.
ווירד זה לא מפחיד, ווירד זה לא מאיים.
אבל מה זה מפחיד, כאילו,
אבל רואי, בסופו של דבר נבל צריך להיות מאיים, גם אם הוא לא, אתה יודע, יש את הג'וקר, שהוא כאילו לא לגמרי משוגע ולגמרי זה, אבל יש בו משהו, הוא מאיים.
בדיוק, אני לא חושב שזו הייתה המטרה.
ובשביל זה יש את אנטמן.
בדיוק, ועכשיו בואו נדבר על קנג של אנטמן.
אז בדיוק כאן אני רוצה לפתוח את זה. כי עומר אמר לי, עזבי אותו. באנטמן, תראי שהוא הולך להיות נבל מטורף. אמרתי, סבבה, יודע מה? אני שוכחת מלוקי. אין בעיה. אני מגיעה לאנטמן, אני מצפה לאיזה נבל שאני, כאילו, כל הסרט יהיה כזה, לא, רק אל תשחררו אותו, רק שלא יגיע לעולם שלנו. וקיבלתי עוד דמות מאפנה לחלוטין. אני הרגשתי לא הרגשתי...
חצי, חצי.
לא הרגשתי מאוימת ממנו, ואני חוזרת חזרה על הנמלים, כאילו, מישהו שאתה בסופו של דבר, אתה אומר, זה הנבל הכי גדול של מרוול, הוא הורס עולמות, הוא משמיד אותם, הוא זה, ואז נמלים מביסות אותו. כאילו, אתה מרגיש שכאילו משהו פה לא מסתדר לך. אם הנמלים מביסו אותו, אז למה שאנחנו לא נוכל להביס אותו?
יש לי נקודה.
ועוד יותר, עכשיו לוקי זה כאילו אחת מהסדרות, לא כולם ראו אותה, לא זה. באנטמן זה באמת הצגה הראשונה של הדמות הזו בתוך העולם הקולנועי.
נכון.
אז אתה אומר, כאן אני ציפיתי... לנבל, כאילו כאן אני ציפיתי באמת לראות את ה... כי גם עומר אמר לי, שם הוא יהיה מאיים.
אגב, לגבי הקטע עם הנמלים אני מסכים, לגבי התבוסה בידי נמלים אני מסכים, אבל חוץ מזה אני לא מסכים בכלל.
אני פשוט, מבחינתי, ואולי זה לא נכון לעשות את זה, אבל מבחינתי, כשאני משווה את אותו לנבל הכי... כי הרי יש מיליון נבלים במרוול, וחלקם טובים וחלקם לא טובים וחלקם נכון. זה. ואין לי בעיה עם זה שיש נבלים שהם פחות יותר, פחות, כאילו בכל סרט זה קצת אחרת.
כן.
אבל כשאתה מדבר על הנבל הגדול של מרוול, שהוא הולך להיות הנבל של כל הפייס 5, אני בראש שלי הולכת...
גם סיקס.
סבבה, הנבל אז לעוד כמה פייזים, אז הראש שלי הולך לטאנוס. כי טאנוס היה הנבל הגדול הקודם. וטאנוס היה דמות מאיימת.
אני רוצה להגיד נקודה על טאנוס.
עכשיו, שוב, זה לא שאני מצפה שהוא יהיה טאנוס.
ברור, ברור.
אבל אני מצפה שיהיה לי את התחושה הזו ש... אני מבינה למה הדמות הזאת, זה דמות שכולנו מרגישים מאוימים ממנה. ולא הרגשתי את זה על קאנג.
אני חושב שצריך לזכור שטאנוס הופיע ב2.5 סרטים. הוא אומר, הוא הופיע באבנג'רס אינפיניטי וור ואנד גיים, הוא הופיע לשתי סצנות בשומרי הגלקסיה, ולסצנת...
ובאבנג'רס הראשון...
ובאנד קרדיטס ב-Age of Ultron, וחצי סצנה באבנג'רס הראשון, שהוא נראה משמש סגול. ופה אני חושב שעומד להיות לנו נבל שעומד להופיע בכל הסרטים. כאילו הוא עומד להיות בכל הסרטים האלה, ועומד להיות ממש עשרות דמויות שונות שאנחנו נראה.
אין בעיה, סבבה. אז אני מבינה שאתה אומר שיכול להיות שבאחרים אנחנו נרגיש משהו קצת אחר.
לא, זה לא בדיוק מה שאני אומר, אני לא יודע אפילו למה אמרתי את זה. אני חושב, מה שאני קיבלתי בסרט הזה, מה שאני הרגשתי מקנג, קודם כל התלהבתי מהשחקן עצמו, אני חושב שג'ונתן מייג'ורס הוא מעולה.
הוא מטורף, הוא באמת היה מטורף.
אני חושב שהוא שחקן מצוין, אני התלהבתי מאיך שעשו אותו מבחינה ויזואלית, איך תרגמו אותו למסך, כי שוב, אני לא קראתי כבר עשרות שנים קומיקסים, אבל ממה שראיתי באיך שהוא אמור לראות בקומיקס, ומה שקראתי עליו קצת, זה היה בול, משהו באיך שהם בנו לי אותו בתור איך שהוא משכנע את ג'נט לעזור לו, ו... כל הסיפור שלהם, ואיך הוא בנה את האימפריה הזאת בקוונטום רלם, זה כאילו קנה אותי, אמרתי, אוקיי, מגניב, הבנתי את הדוד, הרי בסוף דבר, כל הנבלים שנקבל עכשיו הם Destroyer of Worlds, הם הורסי עולמות, כמו, הם כאילו כובשים. זה, אלה הנבלים, כי מה תעשה? כאילו, איזה עוד נבל יש לך בקומיקס בחלל, כאילו. אז כן, הוא קונקורר כזה, קנג דה קונקורר וזה, ואיך שאנשים דיברו עליו, דה קונקורר, קיבלתי שיש כאן איזה דוד מפחיד, שיש לפחד ממנו, ואז ראיתי אותו, והוא הרשים אותי, בעיקר, לא בגלל הכתיבה, אלא בעיקר בגלל השחקן ג'ונתן מייג'ורס, הוא מאוד מאוד הרשים אותי.
אז אני אסיים רק את הנקודה שלי.
סליחה, חשבתי שסיימת, סורי.
לא, תגיד מה שאתה...
סליחה.
לא, סיימתי לגמרי, אבל אני רק רוצה להגיד שתגיד מה שתגיד, אובייקטיבית, כל הדברים האלה, אנחנו יכולים שעה להתווכח, ואף אחד מאיתנו לא יהיה צודק,
ברור.
זה כל אחד איך שהוא מקבל.
סובייקטיבי, ברור.
אני ראיתי את קנג, והוא לא שכנע אותי, ולא לקחתי אותו ברצינות. לא בלוקי, ולא באנטמן. וזה מבאס, כי בתור צופה של מארוול, אתה רוצה סובייקטיבית, לקחת לפחות ברצינות את הנבל הגדול הבא. זהו, זאת אני, אבל...
אז אני אסיים, אני אגיד רק בקצרה, ואז אתה תדבר.
אני אתחבר גם לנקודה של...
אז קודם כל נכון, זה סובייקטיבי, ואני הרגשתי את הדברים האלה מקנג. אני כן... הסרט כן צריך לעשות לי כזה הפוך על הפוך על הפוך, בגלל שכזה הייתי בטוח שזה הקנג, ואז הוא יצא ואז יהיה בלגן, אבל בסופו של דבר הוא רק אחד ממלא מלא קנגים, שאת זה מאוד מאוד אהבתי, שכאילו אפשר לבנות לנו אותו כל פעם במיליון צורות, כאילו בכל סרט מחדש, ונורא אהבתי את זה.
לא, הקונספט הזה מעולה, זה לא מתווכחת.
ושוב, אהבתי נורא את השחקן, אהבתי את העיצוב הוויזואלי, והוא קנה אותי, כאילו זה עבד לי, היה לי נורא נורא כיף במחיצתו, ובסופו של צריך לך כיף עם הנבלים הקולנועיים שלך.
כן, אבל עם הנבל, נכון, הכיף בא מהמקום של אתה מבין רגשית למה הדמויות מפחדות ממנו.
כן.
עכשיו יש לך הבנה שהיא קוגניטיבית ויש לך הבנה שהיא רגשית, דיברו איתנו המון על זה כשלמדתי את הסריטאות. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה ולכתוב מה שאתה רוצה, ברגע שהצופה מבין בהיגיון שלו, הדמות הזו מרגישה ככה כי ככה, אז הוא מבין בהיגיון, אבל הוא לא קיבל את זה לעצמו. אתה כן. צריך לגרום לצופה להרגיש.
קיבלתי.
הבנה רגשית למה הוא מפחד, ואני לא הבנתי למה מפחדים ממנו. כאילו הבנתי קוגניטיבית, אמרו משמיד עולמות, תראו מה הוא עושה לג'נט, כל הדברים האלה. הבנתי רעיונית, כאילו הכל כן. בסדר. רגשית לא הרגשתי את הפחד הזה.
לא. אוקיי, עומר, תרביץ.
אני חייב להגיד, קודם כל אני אגיד שג'ונתן מייג'ורס באמת כאילו מדהים בתור הדמות הזאת, והוא נועד להיות קנג הכובש, הוא באמת מביא משהו משל עצמו שגורם להאמין לו. מה שאמרתי, אני עודדתי אותו אפילו, שזה משהו באמת די חשוב בנבל גדול. אפילו עם טאנוס אני יכול להסכים, זה שהוא עשה את זה בדרך הלא נכונה זה משהו אחר, אבל אני יכול להסכים עם הרעיון שלו. אז בעצם מה שהם ניסו לעשות כאן זה בעצם שוב לבנות את הנבל הגדול הבא של מארוול שאנחנו צריכים לפחד ממנו,
ותחשוב על הקרב האחרון, שגם מראים לך באמת, אנטמן הופך להיות הג'יינטמן ומצמין אותו לקיר, ואז קנג מעיף אותו משם, יש את כל הלוחמי חופש שבאים, ואז הוא כזה עושה להם אחד-אחד,
כאילו כזה מעיף אותם עם האצבע,
ואז באותו קרב יש לך גם נמלים שמביסות אותו, שזה גורם לך כזה, מה?
נכון. אין לי איך להתווכח עם זה, נכון?
לא, זה היה קטע מגניב, ואתה כזה מתלהב מהנמלים וזה, אבל אחר כך כשאתה חושב על זה, אתה כזה...
נכון.
רגע, אבל מה?
וגם בסוף, מה שאמרתי מקודם, תחשוב, אם קנג היה יוצא מהעולם, ובעצם משאיר את אנטמן בפנים, תחשוב על הצמרמורת שזה היה גורם לקהל ולהגיד, בום, זה הנבל שאני רוצה לראות.
אבל השאלה אם זה לא, האם זה לא יותר מדי לסרט הראשון של פייס 5?
אז אני חושב שזה גם...
לא, על הסרט הראשון אתה צריך לבסס, זה דמות שאתם הולכים לפגוש הרבה ואתם תפחדו ממנו.
אבל אם קנג בורח מהקוונטום ריאלם,
מבחינה נרטיבית,
בסרט הראשון, אז כאילו, אז מרוולס וקפטן אמריקה 4 וכל הסרטים האלה לא יכולים להתקיים, כי הוא בטח ירצה ישר להרוס את העולם, אז ישר תהיה מלחמה.
אתה צודק, נרטיבית, אני לא יודעת מה הם היו עושים עם זה, אבל מבחינה, כאילו, לדעתי מבחינת הסריטאי, תומר צודק, כל אחד משהו.
אז אולי אנטמן הזה היה צריך לצאת קצת, אולי הם החליטו לשנות הסוף הזה, כי הסוף הזה יהיה בסרט אחר. אז אני... קצת קרוב יותר לדיינסטי אוף קנג.
אז אני כן חושב, עם הנקודה הזאת, אז אם אתם עושים את זה, ובאמת כותבים את זה ככה, אז קנג לא צריך להיות הנבל של הסרט הזה.
גם נקודה טובה.
זה גם, בוא נגיד, אנטמן הוא גיבור די עלוב, נכון?
אוקיי,
מבחינת יכולות שלו, גיבור די עלוב,
אני מקבל.
ואנשים שלא באמת מכירים את קנג מהקומיקס, ורואים שהגיבור הזה הביס את קנג, אומרים, למה אני צריך לחכות לו עכשיו, נכון?
נקודה מעולה,
אז אני חושב, ראיתי באינטרנט בעצם, אנשים שאמרו שמודוק היה צריך להיות הנבל העיקרי של הסרט, ואז בסופו של דבר, נגיד, כמו עם לוקי באבנג'רס, שמגלים בסופו של דבר שהם...
שמישהו
גדול עומד מאחורי זה.
כן.
וואו.
וזה היה יכול לבנות גם את הדמות של קנג יותר
וואו,
טוב.
וואו, זה נכון.
יכול להיות שזה היה משכנע וואו. אותי יותר לגבי קנג.
זה לגמרי כן. נכון. זה לגמרי נכון.
נכון.
למרות שכאילו אם מודוק ככה, באיך שהוא
היה
נראה...
באיך שהוא היה עכשיו לא.
לא.
הוא היה רק מגוחך. בוא נדע, הוא היה רק מגוחך.
מן הסתם היו צריכים לשנות אותו מהתפקיד.
אבל מחר רעיונית, הנקודה הזאת היא סופר נכונה.
ואני חייב להגיד... שכן, קצת גרמו לי לפחד ממנו טיפה בקרב הסופי כזה שבאמת רואים כמה עוצמתי הוא, אבל לא פחדתי ממנו.
ואז הם עושים לך אנדרמיינינג.
התחלתי לפחד ממנו רק בסצנת אחרי כתוביות, שזה עצוב לי.
אז בואו נדבר רגע באמת על סצנת אחרי כתוביות.
גם היא לא הפחידה אותי אבל. כאילו הרגשתי שזה כזה הרמת קנג וזהו.
אגב, אם ראיתם ריק ומורטי, זה כמו The Citadel of Ricks, כאילו.
The Council of Kings בקומיקס בר.
כן, ברור. אבל אז בואו נדבר שנייה על הסצנה הזאת שאחרי הכתוביות, ונסיים פה את הסאגה, למה הגזמנו היום בדיבורים
עליהם. העיקר רוי אומר בתחילת הפרק, זה כנראה יהיה הפרק הכי קצר שלנו.
לא חשבתי, יהיה לנו כל כך הרבה מה להגיד על אנטמן.
מסתבר שכן.
אוקיי, אז בואו נדבר קצת על הסצנה של אחרי הכתוביות. עומר, קדימה.
אז בעצם הם אומרים שם, ההוא שהוגלה מת, שבעצם ההוא שהוגלה זה הקנג שראינו במהלך הסרט, לא יודעים את הסיבה למה הגלו אותו לממלכת הקוונטים, אולי הוא עשה דברים, הרס עולמות, שהם לא אהבו את זה.
אגב, יכול להיות שהקנג הזה שיקר, שבכלל לא היה הורס עולמות, שהוא סתם ניסה לבנות לעצמו איזשהו שם בתוך הדבר הזה, בתוך הקוונטום
רלם. כן, אבל הסיפור כבר מספיק מתוסבך ולא ברור, כאילו אני בעצמי לא עד כדי כך הבנתי מה זה אומר Destroyer of Worlds, איזה עולמות, לא הכרנו אותו בחיים, מי אתה? אז כאילו, זהו, כאילו...
טוב, לא קריטי, תמשיך, כן.
מסובך מספיק גם ככה.
ההוא שהוא גלן, מת.
כן. ואז בעצם הם אומרים שהם, ואני אסביר מי הם, בעצם אנחנו רואים שלושה וריאנטים של קנג, אחד מהם זה אימורטוס, אחד מהם זה רמטאט, ואחד מהם זה הסקארלט סנטוריון,
okay.
שהם שלושה וריאנטים מאוד חזקים של קנג. אז הם אומרים שבעצם הם מתחילים לגעת במולטיברס ושצריך לתקן אותו, mm-hmm. ואז הם מזמנים בעצם, רואים שהם זימנו את כל הקנגים
שקיימים. כן, זה היה נראה כמו אינסוף קנגים.
אני רק מדמיין איך זה לצלם את הסצנה הזאת עם ג'ונתן מייג'ורס אלפי פעמים, מטורף.
כמישהי שעושה קולנוע, כנראה חלק מהם CGI, וחלק מהם רואים אותם מאוד מרחוק, כי הם שתלו את אותו קנג.
כן, בדיוק. נכון. כמו שעשו עם ההופעה ברפסודיה בוהמית של קווין.
ככה עושים תמיד בקהלים גדולים, לא באמת מבינים.
והיו לפחות, בוא נגיד, 15 קנגים שכן היו.
שהיו דיסטינקט.
בסדר, 15 פעמים זה לא לצלם אלפי פעמים.
צריך באמת לעשות פה את הכיוונון הזה, את החיבור ל-Avengers 5, שגם נקרא The Dynasty of Kang.
Kang Dynasty.
כן? זה לא The Dynasty of Kang?
לא.
The Kang Dynasty?
רגע, אבל Avengers 5 יהיה ה-Young Avengers?
לא.
לא, לא, הם כבר לא עושים Young Avengers.
הם אמרו ש...
זה לא קורה?
מפיק של מרוול אמר שכרגע לא...
שכרגע לא יהיה Young Avengers.
אגב, Young Avengers, קסי, למה החליפו שחקנית? היא שחקנית ממש...
החליפו שחקנית?
לא שמת לב?
אפילו לא שמתי לב, אתם קולטים.
קודם כל, באנד גיים, אתה לא זוכר שבאנד גיים היה את אמה פורמן?
כן, אבל היא הייתה בדיוק שנייה על המסך.
נכון. ואני אגב, חושב שחבל שהם לא נתנו לה
אני מת על השחקנית, על השחקנית בן שלוש, על קסי.
אני חושב שזה בסה שהם לא נתנו לה צ'אנס לאמה פורמן, היא אפילו לא אמרה כלום, ואני חושב שקטרין ניוטון הייתה באמת גרועה בתפקיד, היא לא הביאה שום רגש, ולא אהבתי את מה שהם עשו עם הדמות שלה, לא יודע, יכול להיות שזה גם התסריט, אבל הרגשתי שהיא לא נותנת מעצמה הרבה, שבאמת כאילו היא עושה פשוט מה שכתוב לה בתסריט וזהו.
לא, אני מאוד אוהב את השחקנית הזאת באופן כללי, אז...
אז לא יודע, יכול להיות שבאנטמן פשוט זה היה ככה, יכול להיות שזה גם מבחינת תסריטית, אז זה... אז בקיצור, מביאים את כל ה... Council of Kings, כל מועצת הקנגים הזאת, שיש שם כל מיני וריאנטים גם בקהל, מסתתרים, אפילו אני חושב שראיתי את He Who Remains שם.
כן, יכול להיות, בטוח הם שמו אותו שם.
וזהו, ככה נגמרת הסצנה הראשונה.
עכשיו, את הסצנה השנייה אני לא ראיתי, אז אני לא יודע להגיב עליה, אני כן אגיד שאהבתי מאוד מאוד את הסצנה הזאת הראשונה, אני חושב שהיא הייתה ממש מגניבה, וכן הכינה אותנו, מתחילה להכין את הקרקע לקראת Avengers 5, בעיניי עומד להיות סרט... סרט מגניב, וגם הבמאי של Avengers 5 זה דסטין
דניאל קרטון שביים את צ'אנג צ'י.
צ'אנג צ'י, במאי מעולה, הוא עשה גם סרט בשם Short Term 12, שהוא סרט מדהים, סרט שגילה לעולם את ברי לארסון, שאחר כך הפכה להיות קפטן מרוול. בואו דברו שנייה על הסצנה השנייה שאחרי הכתוביות, כי אני לא ראיתי אותה.
אז בעצם בסצנה השנייה אנחנו רואים, שומעים מישהו שמדבר על זמן, שהוא אומר כזה, זמן זה הכל, הוא מעצב אותנו, אבל אנחנו יכולים בעצם לנסות לעצב אותו. והבחור שמתגלה שם זה עוד וריאנט של קנג, שנקרא ויקטור טיימלי.
ויקטור. קראתי עליו אז, כשאני לא זוכר עליו כלום.
ויקטור!
לא, כי אני לא זוכר, אבל איך שראיתי את לוקי, את העונה הראשונה של לוקי, זה כשר קראתי על קנג, והיה שם את ויקטור. תמשיך, סליחה.
אז כן, אם אתה אומר, זה וריאנט כאילו... גם הוא מוכר מאוד של קנג, הוא אחד הווריאנטים המרכזיים שלו,
כן.
שבעצם הוא זה שהקים את כל הממלכה הזאת של קנג, שאנחנו כאילו רואים בסרט, אז הסצנה הזאת מתרחשת בעבר, לא יודע אם זה גורם לך כבר לחשוב על משהו.
מעניין.
ואז פתאום אנחנו רואים את לוקי ומוביוס בחליפות כאלה מהודרות, ולוקי אומר, זה הוא, ומוביוס אומר כזה, זה הבחור שדיברת עליו, כאילו, הוא היה, אני שתיארת אותו הרבה יותר מפחיד. ולוקי אומר, הוא באמת מפחיד.
אני לא מבינה למה לוקי חושב שהוא מפחיד.
אז, כי הוא, לא יודע, לוקי אוהב...
לוקי, למה, יודע מה כל אחד אחר סבבה, לוקי!
אולי לוקי רע...
למה לוקי חושב שהוא מפחיד?
אולי לוקי רע משהו שאת לא ראית, גברתי.
אולי, יש מצב, למה לא אמרו לי כצופה?
ואז מה קורה?
ואז בעצם זהו. וזה כאילו קטע מהעונה השנייה שעומדת לצאת בקיץ הקרוב.
מעניין.
זה קטע מהעונה השנייה שאני משער שעומד להיות בפרק הראשון או השני.
יש כבר את זה לראות ביוטיוב, את הסצנה הזאת?
בטוח, אבל יש לי את זה גם על הטלפון.
אז אתה תראה לי אחרי זה.
אז בעצם זה מה שקורה.
ואהבת את הסצנה הזאת?
היא נחמדה.
אבל זה יותר מכין את לוקי.
האוזניים ללוקי 2.
האוזניים שלי לא שרדו בסצנה הזאת, כן? מלא מעריצות לוקי היו.
אוקיי. כן, האמת שמעריצות לוקי זה צבא מפחיד.
ומעריצות...
אני קורא לסיום הפרק הזה, חבר'ה.
וואי, רואי היום באנרגיות שלא ראיתי אותו, זה קצת מפחיד, רואי.
היום אני מטפל ביד רמה של דיקטטור, מילת טריגר לתקופה האחרונה.
אז הצלחתי לשכנע אותך קצת.
כאילו קצת עם הסוף אבל אני עדיין, אני כאילו לא יכול לשחרר את כמה שהיה לי כיף כשראיתי את הסרט
הזה. לא, אבל זה אי אפשר לקחת את זה ממך, וזה מעולה.
אבל כן, אני...
זה חשוב שתהנה מסרט
שאתה רואה. גם לי היה כיף בסרט, אבל סרט זה לא רק כיף, וסרט צריך לעבוד מבחינה עלילתית, שאגב הם גם קצת פוגעים במה שהם בנו בעבר. איך הם חזרו בדיוק באותה נקודת זמן, זה גם עוד משהו שצריך לדבר עליו.
לגמרי, אני חושב...
היו המון חורים בעלילה.
היו, אז זה אני מסכים, אני גם אמרתי את זה בהתחלה, זה סרט מגוחך, סרט עם המון המון בעיות תסריטאיות, המון 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 המון, אני לא מאמין שדיברנו עליו כמעט שעה ורבע, אני מקווה שנהנתם. מילות סיום, הם אותן מילים, אפשר למצוא אותנו ב... אנקור בספוטיפיי.
אתה לא רוצה להמליץ על משהו?
אין לנו המלצות היום, אין זמן.
יאללה,
עומר, לך על זה.
אז רגע, אז אני רק, אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמה שבו אתם מאזינים לפודקאסים, אבל כבר התחלתי.
אוקיי, דבר.
עומר, תמליץ.
לא, אז תסיים.
בכל הפלטפורמה שאפשר למצוא בהם פודקאסים, אנחנו נמצאים בהם.
ספוטיפיי, אנקור, אייטיונס, אפל, גוגל,
תדרגו
אותנו, יש לנו אינסטגרם, s.h.podcast,
ותדרגו אותנו.
עכשיו תקשיבו להמלצת השבוע של עומר.
יאללה.
אז שבוע שעבר בעצם יצא סרט חדש לקולנוע בשם נהדרת.
מיסינג,
כן. סרט מותחן מעולה. מאוד מעולה.
סוג של המשך לסרצ'ינג.
כן.
לא באמת, אבל.
כאילו, סרצ'ינג אגב אותו, נמצא בנטפליקס.
אותו קונספט.
זה גם אותם יוצרים, אבל אתה לא חייב לראות...
ראית את סרצ'ינג?
כן, ראית לפני. סרצ'ינג
מדהים.
נכון? לא חייב לראות אותו
לא,
לפני.
לא, לא חייבים.
מיסינג
לא.
זה כאילו שני דברים, זה כמו רצח כתוב היטב כזה. כן. אותו יקום, אבל זה לא באמת.
אבל זה לא קשור, כן.
לא קשור אחד לשני. אז בעצם מותחן נהדר, באמת... השאיר אותי על הקצה של הכיסא כל הסרט, והטוויסטים שלו, הוא גורם לך להאמין באלף, ואז אומר לך, לא, 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 קבל את טף.
אשכרה, אני מת על כאלה.
וזה, גם השחקנית הראשית, סטורם ריד.
אני אוהב אותה.
היא הייתה נהדרת.
נהדרת, אהבתי, אהבתי.
סתם, לא, אמא שלה נהדרת בסרט.
אוקיי.
אז הוא היה, בקיצור, תלכו לראות אותו, פשוט.
מהמם. יופי, אני...
טוב, תודה שהייתם איתנו היום בפרק המאוד דרמטי ואמוציונלי, מסתבר.
כן, כמה אמוציות אנטמן מוציא.
מי חשב?
כן, גם תעקבו אחרי עומר ומולטיברס אוף גיקס ביוטיוב, יש לו ערוץ מעולה יותר טוב משלנו, זה בטוח.
הוא נמצא גם באינסטגרם, מה זה שלך?
The Multi Geeks, ופתחתי גם טיק טוק חדש ששם אני מעלה ביקורות לסרטים.
טיק טוק זה טוב. סתם, אני לא יודע איך להשתמש בטיק טוק.
The Multi מקף תחתון Geeks.
מהמם.
מדהים.
זהו.
זהו. טוב, אז שיהיה לכם סופה שניים.
שמרו על עצמכם.
שמרו על עצמכם, ונתראה שבוע הבא.
ועכשיו עומר, תגיד ביי.
ביי.
עדי.
ביי.
עדי, תגידי ביי.
ביי.
ביי.